בתל אביב נכון להיום יש 75 שליחי חב"ד, כך הם קוראים לעצמם. בעבר הירקון ובצפון תל אביב ועבר הירקון, זה בערך מארלוזורוב וצפונה, יש 22 בתי חב"ד. איי, 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 כאילו שאין לנו מספיק צרות. עכשיו מתברר שבימים אלה ממש, כוחות גדולים וממומנים היטב של דתיים, דתיים אפילו משיחיים במובנים מסוימים, דתיים חרדים, דתיים לאומיים, כל מיני סוגים של דתיים, מגיעים לעיר החילונית הראשונה, תל אביב. והסיפור הזה הוא כמובן מעורר הרבה מאוד אמוציות בעיר תל אביב, אבל לא רק בתל אביב, משום שאם זה יצליח בתל אביב, גבירותיי ורבותיי, אנשי הבריקדה, לכו תדעו מה הלאה. אז מי הם אותם אנשים? ומה הם רוצים בתל אביב? ולמה דווקא בתל אביב בא להם פתאום להקים איזו ישיבה של 250 איש באמצע העיר? למה? מה הסיפור פה? ראובן לדיאנסקי הוא האורח שלי היום, הוא סגן ראש עיריית תל אביב, הוא גם מתמודד על ראשות עיריית תל אביב, אבל זה לא הסיפור הפעם, והוא מייצג את החילונים בתל אביב, כך לפחות הוא אומר. אבל יותר חשוב, הוא מחזיק נתונים ומעקב, ויש לו קו טלפון פתוח שבמסגרתו אפשר לדווח על ניסיונות השתלטות של כוחות דתיים וחרדים על העיר תל אביב. אז ראובן לדיאנסקי, שלום שלום ותודה שאתה מצטרף לבריקדה.
היי, שלום לך.
שמע, נתתי פתיח די ארוך בשביל סיפור שהוא עוד יותר ארוך ועוד יותר מורכב, אבל בגדול, עד כמה התופעה הזו היא משהו שאתה מזהה כהתנחלות ממש בלב תל אביב?
תראה, בחודשים האחרונים, אני חושב שגם בעיקר בגלל העלייה של הממשלה הקיצונית והחשוכה הזו לשלטון, אותם גופים שפועלים בתל אביב מקבלים רוח גבית של ממש. אני גם חייב להגיד לך שאני מרגיש איזשהו סוג של רפיון או חוסר שליטה במרחב הציבורי מצד העירייה. לאחרונה מה שמאוד מאוד בולט זה הפעילות של חב"ד מחוץ לבתי ספר, בעיקר בשכונות עבר הירקון, ולאחרונה גם מחוץ לשבטים של הצופים. אני לאחרונה, ממש בשבועיים האחרונים, קיבלתי תמונות מאימהות על חב"דניקים שמתייצבים מחוץ לשבט הצופים ברמת אביב ג' ביום הפעילות ביום שלישי, ואין להם הרי מה לעשות שם, במחכים שם ועומדים שם. אגב, אני קיבלתי גם מאותו עורך דין של החבדניק שהעליתי את הסרטון שאותה אמא שלחה, אני קיבלתי כבר מכתב התראה לפני תביעה מעורך הדין של הבחור הזה. הוא פשוט עמד שם וחיכה גם מדריכים וגם חניכים, הם כולם קטינים, אין לו שום סיבה לעמוד שם, זה לא מרכז העיר וכן הלאה. לאחרונה גם קיבלתי על שני אירועים בשבט צופי הנשיא, שזה בשכונת מעוז אביב, וכל עוד היו גם לימודים בבתי ספר, אז היו ממש בתדירות של מספר פעמים בשבוע, מחוץ לבית ספר אליאנס, מחוץ לעירוני י' בשיקון דן, ומחוץ לתיכונת, חבר'ה חבדניקים שעומדים שם, או בתחילת יום הלימודים, או בסוף יום הלימודים, ופשוט מחכים. מחכים שבני הנוער יצאו מבית הספר, ואז פונים אליהם ומבקשים מהם לעשות פעילויות כאלה ואחרות בתחום הדת.
בוא שנייה רגע נעשה סדר, רק כדי להבין את הסיטואציה, אוקיי? אנחנו מדברים על תל אביב, שהיא עיר חילונית by all means, נכון? כלומר, יש על התבלבל.
אנחנו מדברים על יותר מזה, על עבר הירקון, שאם אתה מסתכל על תל אביב כולה כתל אביב, אז אתה יכול להגיד, יש גם בתל אביב שכונות שיש להן נטייה יותר מסורתית דתית. אבל עבר הירקון זה ממש אוכלוסייה חילונית פר אקסלנס באחוזים מאוד 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 גבוהים.
כלומר, למי שלא יודע מה זה עבר הירקון, זה שכונת רמת אביב הישנה, רמת אביב החדשה, ג' וכל האזור המערבי יותר. אוקיי, אז עכשיו
זה 140 אלף תושבים אגב, עטילה.
זה הרבה מאוד איש.
70 אלף תושבים בכל צד, בצפון מזרח ובצפון מערב. צפון מזרח זה האזור של הדר יוסף, צהלה, נאות אפקה, והצד המערבי זה כמו שציינת הרמת אביבים למיניהם. זה 140 אלף תושבים.
בוא נעשה איזשהו סדר בכרונולוגיה. מתי זה התחיל? מתי אתה כבר 15 שנה במועצה, 5 שנים סגן ראש העיר, מתי התחלת להבחין שיש בעיה, שזה ממש, אתה יודע, מסודר?
תראה, הניצן הראשון היה בשנת 2009-2010, כשהגיעו שליחים, כך הם קוראים לעצמם, שליחים של חב"ד לאזור רמת אביב, ואז קמה שם עמותה רמת אביב חופשית, התושבים הרגישו, ובצדק, שרוצים פה לפגוע בציוויון החילוני של אותו אזור, של שכונות רמת אביב, ואז התנהל באמת מאבק ציבורי גדול סביב העניין הזה, ומאז זה, אתה יודע, עם הרבה מאוד סבלנות, עם מתק שפתיים וחיוך וחביבות ונחמדות, אני אתן לך נתון מדהים שרק נודע לי לאחרונה, בתל אביב נכון להיום יש 75 שליחי חב"ד, כך הם קוראים לעצמם, בעבר הירקון ובצפון תל אביב ועבר הירקון, זה בערך מארלוזורוב וצפונה, יש 22 בתי חב"ד.
וואו. זה שליש.
כן, יש להם 22 בתי חב"ד, 11 בתי חב"ד במרכז העיר, ועוד 11 בתי חב"ד בדרום העיר. יש להם 44 בתי חב"ד, בית חב"ד גם יכול להיות דירה שחב"דיק גר בה, ששכרו את הדירה עבורו, ושם יש מין מוקד של התכנסות, וגם יכול להיות אפילו, אגב, מקלט שעיריית תל אביב הקצתה לסניף, ומשם הם פועלים. אז זה התחיל אז, וזה הולך ומתגבר, וגם רואים את זה במרחב הציבורי, הרי כל הזעקה שלי היא לא לגבי דברים שנעשים בתוך בתי כנסת, או בתוך מקומות שמיועדים לתפילות. זה בסדר, אין לי שום בעיה עם זה. הבעיה היא ההשתלטות על המרחב הציבורי, והניסיון להגיע לאותם אזורים חילוניים, ולפנות לילדים שלנו, ולעשות פעילויות הדתה כאלה ואחרות, במטרה לפגוע בציוויון החילוני. עכשיו אני אתן לך גם עוד דוגמה נורא נורא מעניינת.
אתה יודע לומר בוודאות שמדובר כאן בתוכנית מתוכננת ומסודרת, ממומנת אפילו כדי לפגוע או להחליש את החילוניות של התל אביבים? זאת אומרת, למה אני שואל? כי אתה יודע, תמיד יש את הטיעון הזה שאומר, נו, קצת יידישקייט, מה אכפת לך? קצת יכירו קצת מה זה להיות יהודים, קצת יעשו את זה, מה אתה מפחד? ממה יש לפחד?
קודם כל, המספרים מדברים בעד עצמם. אם בתוך 10-12 שנה הם הגיעו לכמות כזאת של בתי חב"ד ושל שליחים בעיר, זה מדבר בעד עצמו. ולפני מספר שבועות פורסם ברשתות, יש איזשהו גרעין תורני שפעיל בעיקר באזור מרכז תל אביב, והם מארגנים תפילות בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי, בעיקר באזור כיכר דיזנגוף, הם עשו את זה בחג השני של פסח, ומדי פעם בימי שישי הם עושים שם קבלות שבת, בהפרדה עם מחיצה באמצע בין נשים לגברים, והחבר'ה האלה לפני מספר שבועות פרסמו ברשתות, שהם מחפשים שליחים, לתל אביב, שהם בעצם באים ופונים לאנשים, בואו לשליחות בתל אביב, בואו להעיר את העיר ללא הפסקה, בואו להקים את ביתכם היהודי בעיר המשפיעה בישראל, אם אתם רוצים לחולל שינוי בעולם הרוח, תל אביב מחכה לכם. אז זה בהחלט, אתה יודע, אני מדבר בעובדות, לא בדמיונות, וזה יותר משהו מוכיח שמבחינתם תל אביב היא אתגר, תל אביב, העיר החופשית החילונית, כל פעילות שהיא פעילות, בין אם יש לה, אם היא בעלת אופי משיחיסטי או מיסיונרי, בתל אביב היא חשובה הרבה יותר מאשר בכל מקום אחר, כי כאן הם יכולים באמת להשפיע, ומכיוון שהמרחב הציבורי מופקר, באמת מופקר, אז הם נותנים דרור לעצמם ועושים את מה שהם רק רוצים ויכולים.
איך מגיבים התושבים בתל אביב? כלומר, יש גם בשכונה שלי, אני גר בעבר הירקון, אני רואה את החבר'ה, לפעמים אפילו אני מוזמן להדלקת נר חנוכה, ואני מגיע בגימל, והכל נחמד וטוב, ואתה יודע, אני לא מרגיש אותם יותר מדי, וגם לא מציקים לי יותר מדי, הכל סבבה, יש מין דו קיום כזה. התל אביבים הם אנשים סובלניים, הם לא מגרשים את השליחים של חב"ד לפחות, אני לא יודע על זה.
נכון, תראה, יש ויש. אני חושב שהקו האדום, כך אני לפחות מבחין, זה הפנייה לילדים. זה עצם העובדה שעומדים מחוץ לבתי ספר בעבר הירקון, ופונים לילדים שלנו, שכל אחד מאיתנו מחנך אותו על פי הערכים שהוא מאמין בהם, ואומרים לילדים, בואו תעשו פעילות כזו או אחרת. אגב, גם לפני, גם כן מספר שבועות, בבית ספר ברמת אביב, הגיעו אברכים אחר הצהריים בשבת, בזמן שילדים קטנים מפחקים כדורסל במגרש של הבית ספר, ואמרו להם, אם תגידו איזשהו משפט כזה או אחר, שמשפט בתורה או משהו בצביון דתי, תקבלו טרופית וסוכריות. זאת אומרת שזה גם חודר לפעילות של שאחר הצהריים. אני חושב שהסבלנות של תושבי תל אביב כלפי פנייה לילדים היא מאוד מאוד קטנה.
אפשר להבין, בוא נגיד את האמת, אני יכול להבין את זה ברגע שאמרת ילדים קטנים ומתנות וממתקים באותה שנייה, נדרפתי.
כן, אף אחד מאיתנו לא רוצה שיפנו לילדים שלנו, לא חבדניקים ולא אנשי עמותה כזו או אחרת, ולא סוחרים או רוכלים שרוצים למכור להם משהו, או ילד תבוא איתי רגע ואני אתן לך צעצוע. אנחנו מכירים את הדברים, אנחנו לא רוצים שיפנו. אגב, זה גם כן נורא חשוב להזכיר, זה תמיד חד צדדי. אני עוד לא ראיתי, זה לא אומר שזה לא יקרה, אני עוד לא ראיתי פעילים חילוניים שמגיעים לאזורים בתוך תל אביב, שבהם יש ישיבות ואולפנות, ופונים שם לתלמידים, ואומרים להם, חבר'ה, בואו תכירו קצת מה זה קהילה גאה, בואו תקבלו, תבואו לראות את התערוכה במוזיאון תל אביב בנושא גוף האדם, וכן הלאה. זה תמיד חד צדדי, כאשר הם אותם אנשים שחיים את חייהם, כמו שהם בחרו לחיות אותם, שהם חיים, נקרא לזה, תורניים, או בעלי זיקה חרדית דתית, באים אלינו, לאלו שבחרו לחיות חיים שהם חיים חופשיים וחילוניים, ומנסים לעשות איזשהו מהלך של שכנוע או של מיסיונריות ממש.
ואתה רואה באמת איזושהי התמדה יתרה דווקא בחצי שנה האחרונה, בגלל שהתחלפה הממשלה, כי יש אבי מעוז ויש סמוטריץ' ובן גביר וכל החבר'ה הטובים האלה, אתה מרגיש שיש יותר אינסנטיב, יותר כוח, אולי אפילו גיבוי
כן,
מלמעלה?
כן, ממש כן, ואני גם לקראת השיחה איתך, אני עשיתי פה רשימה של כל מיני אירועים, ואני סופר פה ממאי ועד, בוא נגיד, בסביבות חודש וחצי, משהו כמו 6, 7, 8 אירועים שהם, שפשוט התרחשו במרחב הציבורי, וכן, יש להם הרבה יותר רוח גבית, הם מבינים ש... אף אחד לא מתמודד איתם ולא מנסה בעצם למנוע את הפעילות הזאת במרחב הציבורי. אני אגב לפני 4 שנים כבר, אני הצלחתי להכניס לתוך ההנחיות של עיריית תל אביב כלפי כל מי שמבקש היתר להקים דוכן ברחבי העיר, ולא חשוב מאיזה עמותה, בין אם זה חב"ד או בין אם זה SOS חיות או כל עמותה אחרת, והקביעה הייתה שבמרחק של 100 מטר ממוסד חינוכי, או כל מוסד שאליו מגיעים ילדים, לא ניתן, אי אפשר לתת יותר להקמת דוכן. אז מה הם עושים? הם באים בלי דוכן. הם באים ככה, אתה יודע, נעמדים עם הערכת תפילין, ופונים לילדים באופן מאוד ממוקד בסמוך לכניסה לבתי ספר. הם ויתרו על הדוכן. הצליחו לעקוף גם את זה, ועיריית תל אביב נגד זה באמת לא עושה שום דבר ומקבלת את זה בשלוות נפש, ואנחנו מכירים את התהליכים, ברגע שרואים שאין מענה ואין תגובה ולא עוצרים אותם, ואפילו לא באים לרב הראשי של חב"ד ואומרים לו, תקשיב אדוני, זה לא מקובל, אנחנו מבקשים ממך שאתה תפנה למאמינים שלך, לשליחים שלך, ותאסור את הפעילות הזו. אז אפילו בטוב, בדרך הזו של לפנות, לא פונים ולא עושים שום דבר, ולכן זה רק ילך ויגבר, באמת, אלא אם כן מישהו יעשה סדר.
כשאני מסתכל רגע על השלטונות המקומיים, קרי עיריית תל אביב, יש בכלל מה לעשות? כי אתה הזכרת בהתחלה, ומן הסתם זה גם עניין פוליטי בתוך העירייה, לא אכנס לזה כי זה לא העניין. אני רוצה להתעמק כמה שיותר וכמה שניתן בסיפור הזה של...
אתה שם לב שאני לא מדבר איתך על פוליטיקה בכלל.
כן, כן, לזכותך יאמר, אני גורם
חלשה. אני מחזיק את עצמי, אני מחזיק את עצמי, כן.
אבל אני בכל זאת חייב לשאול, מי יכול להתעמת עם התופעה הזאת? זאת אומרת, אנחנו התושבים בתל אביב, אני תל אביבי, אמרתי את זה קודם, גם אתה, אנחנו נלחמים כל אחד בשכונה שלו, במרחב הקרוב שלו, וגם אולי במרחב, העירייה, היא צריכה לעשות משהו. למשל, הסיפור הזה עם, עם הישיבה הזאת שרצתה עכשיו לגדול באמצע תל אביב. מה הסיפור שם? מי צריך לעצור את זה?
תכף אני אגע בנושא הישיבה, אבל בואו קודם נחזור, כי הישיבה זה הרבה הרבה יותר מורכב. זה היה פה שיתוף פעולה מלא מלא מצד גורמי התכנון בעירייה. לא רק שהם הלכו איתם יד ביד, הם גם יתרו שטח, שהוא שטח, מה שנקרא שטח חום, שעליו יש טאבה כללית בתל אביב לגבי בנייה על כל השטחים הציבוריים, ואז הם יתרו שטח ציבורי שיש כבר טאבה, והיו צריכים רק להוציא את היתר הבנייה, אחרי שמאשרים את תוכנית הייצוא בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, זה הכל נעשה מתחת לרדאר, התושבים לא ידעו, התושבים לא שמעו על זה. תבין איך נודע לתושבים, אני יום אחד או יומיים לפני שהתקיים הדיון בוועדת המשנה על תוכנית הייצוב של ישיבת מעלה אליהו, אני פשוט שמתי לב שאף אחד מהתושבים לא מתקשר ולא פועל, כי בדרך כלל מתקשרים אליהם למשרד ואומרים, תקשיב, יש ככה וזה, תתערב, ומתחילה איזושהי התקוממות, או מתחיל איזשהו קול מחאה. ולא שמעתי שום דבר דומיה, ואז החלטתי שאני בעצמי, יחד עם העוזרת שלי, יוצאים מהמשרד, מסתובבים ברחוב, אזור רחוב קליי, ושמים על, בכניסה לבניינים של התושבים, שמים מין פשקביל כזה, מין מודעה. תדעו, מחר, מחרתיים, מתקיימת ישיבת ועדת המשנה, על סדר היום, זה וזה וזה וזה. כמובן שתוך שעה, כמו אש בשדה קוצים, זה פרץ, אנשים הבינו מה הולך להיות, ואז הם התחילו להתארגן, וקיבו קבוצת וואטסאפ, ואספו כסף למאבק משפטי, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם כאן היה איזשהו דיל, כי עיריית תל אביב רצה להוציא אותם ממקום שהם נמצאים היום, הישיבה הזאת ממוקמת, בעבר היה שם בית ספר, והם רצו לפנות את המקום על מנת להקים בית ספר, תסתיים עבודת ההתחדשות העירונית ברחוב דפנה, והם אמרו, טוב, הפתרון יהיה להעביר אותם, זה לא להעביר אותם, זה להקים אגף, להקים בניין חדש של שבע קומות, מאחורי בית כנסת קהילתי, שאגב, בית כנסת מדהים שצריך לשפץ אותו ולחדש אותו וכו', ולהקים שם אגף עם שבע קומות ל-250 תלמידי ישיבה ומורים ומדריכים חדר אוכל
וכל התופילים האפשריים.
כל הפסיליטיז, וזה נעשה הכל יד ביד עם עיריית תל אביב. הם רצו את הבית ספר בין רטה סולד, העירייה, ננת להכניס לשם תלמידים בעוד מספר שנים שתיגמר הבנייה ברחוב דפנה, וזה היה הדיל, ובסוף, הסוף ידוע, נכון לעכשיו חולדאי חזר בו, וביקש שימצאו חלופות נוספות למיקום הישיבה, אגב, לא ביטלו את הקצאת המקרקעין, עדיין ההקצאה יבור אותה ישיבה, אני מקווה מאוד, או אני אעשה כל דבר שניתן, על מנת שאחרי הבחירות לא יחזירו את התוכנית, ויגידו, טוב, עכשיו כבר אפשר להחזיר את הישיבה ולהקים אותה, באותו מקום, כי הגל של הבחירות עבר. אז זה לגבי זה, לגבי הסיפור של חב"ד, עם הפנייה שלהם לילדים, וההשתלטות שלהם על המרחב הציבורי, בעיניי זה הרבה יותר פשוט. אני חושב שהייתה צריכה להיות פה מנהיגות, שבאה ואומרת לאותם מנהיגים של אותם מובילים, רבנים, שמובילים את חב"ד בתל אביב, להגיד דברים ברורים, ולהיות איתם מאוד אסרטיביים וקשוחים, ובעצם לשמור על מה שנקרא חיה ותן לחיות, ולא לתת להם את האפשרות להגיע לפתחם של בתי ספר, שבטי צופים וכן הלאה, ולפנות לילדים, ובכלל אם אתה מסתובב, אתה בטח מסתובב בימי שישי במרכז תל אביב, אז פעם היו דוכני תפילין צנועים, היום זה כבר גם אוהלים, יש כבר מבנים כאלה שמקימים אוהל עם סוג כזה של קירוי, אפשר לראות את זה ליד כיכר הבימה, ובעוד מקומות שבהם הם מקימים דוכנים.
רגע, אז מה היית רוצה שיקרה, לדיאנסקי? היית רוצה שמה, שתל אביב תתנקה במרכאות מדתיים, מחבדניקים, ממשיחים, ממתנחלים, ממי שזה לא יהיה. איך אתה רואה את זה בעיני רוחך?
אני לא רוצה שתל אביב תתנקה, זה ביטוי מאוד קשה.
לא, אמרתי במרכאות כמובן.
אני לא הייתי רוצה שתתנקה מדתיים, אני הייתי רוצה שהמרחב הציבורי יהיה הרבה יותר, מה שנקרא מסודר, פחות מופקר, ושבאמת ישמרו פה על איזשהו סוג של חיים משותפים, כאשר, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, בנווה שרת יש קהילה של חסידי גור. יש שם איזה 600 אנשים שהם חסידי גור, שהם מתגוררים שם.
מימי מימימה, לא? זה משהו עתיק
נכון,
כזה.
נכון, לא מימי מימימה מתקופת רוני מילור, משהו כמו 30 שנה פחות, יותר 25 שנה. ואני לא הייתי רוצה, למשל, אני לא הייתי נותן יד שמול הבניינים של תושבי הקהילה החרדית של חסידות גור בנווה שרת, יקימו שם לצורך העניין דיסקוטק או מרכז של הקהילה הגאה, או משהו שהוא בגדר של באמת בכוונה להפריע ולדקור להם את העיניים, מה שנקרא. אני חושב שהחוכמה היא באמת לנהל את המרחב הציבורי באופן כזה, שכולם יוכלו לחיות בתל אביב בצורה מכובדת, ושאף אחד לא ינסה לעשות פעילויות משפיסטיות ושל שיווק עצמי במקומות שבהם זה לא טבעי, וזה לא טבעי שבשכונות חילוניות יעשו את כל מה שנעשה היום, והזכרנו כאן רק חלק מהדברים.
תגיד, מאיפה הכסף? לדעתך, מאיפה מגיע הכסף? האם
חב"ד? חב"ד היא זרם מאוד, קהילה מאוד עשירה. רק לפני מספר חודשים אני קראתי שדקרת סוף השנה הם עשו מבצע של גיוס כספים וקיבלו עשרות מיליונים תרומות. הם עשירים, הם מסוגלים לממן את עצמם. ובאיזשהו מקום, זה, אתה יודע, הגופים החילוניים הם פחות בעלי יכולת כספית, כך שבאמת אנחנו רואים את הפעילות המועצת שלהם. אני אתן לך רק סיפור קטן. אני לקראת חנוכה, כל שנה חב"ד משתלטים על המרחב הציבורי. זה לא שאני נגד חנוכיות, אבל מה שחב"ד עושים, הם מציבים סדר גודל של כ-100 חנוכיות במרחב הציבורי, בכל מיני מקומות, לפעמים גם במקומות הזויים, בכיכרות וכן הלאה, וכל החנוכיות ממותגות חב"ד. אני כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים, בעיריית תל אביב, חבר'ה, רוצים חנוכיות, בואו תעשו חנוכיות עירוניות, לא צריכו להיות ממותגות חב"ד, חב"ד זה לא התנועה הדתית של עיריית תל אביב. וכשישבו אצלי הנציגים של הרפורמים והקונסרבטיבים וכו', ואמרתי להם, בואו השנה ננסה, ניקח אנחנו, אתם תיקחו 10 חנוכיות, תציבו במרחב הציבורי. אז החבר'ה אמרו לי, תשמע, אין לנו את התקציבים לתחזק את זה, לבנות את החנוכיות, לדאוג שמישהו יבוא וישמרו וכן, אין לנו את היכולת הכספית לעשות את זה, לא את המשאבים, ולכן זה לא נעשה. אתה גם רואה את זה בחנוכה, כל כיכר אפשרית בתל אביב, והשנה ראינו את זה בכיכר רבין, ובכיכר באזל, ובכיכר דיזינגוף, בכל כיכר בעיר יש חנוכיה של חב"ד, וחב"ד מנהלים את האירוע,
גם בניו יורק יש חב"ד, ויש אני יודע מה, חנוכיות, לא, דווקא מזה אני לא כל כך מפוחד. מה שיותר מציד אותי זה מה שאמרת קודם, שאשכרה ניגשים לילדים ומפתים אותם עם ממתקים וכל מיני דברים שקשה מאוד לילדים שלפעמים משחקים לבד בחצות בתי ספר, לעמוד בפיתוי הזה, אתה יודע, זה שוב, אני לא מדבר אפילו על הקטע של מה צריך לקרוא או לא לקרוא. אני לא חושב שמישהו מהילדים יהפוך לחרדי או דתי, אבל הקלות הזו שבה אתה מפתה ילדים עם המתקים, היא מעבירה בצמרמורת, וזה חייב להיפסק. אני לא יודע איך תעשו את זה, או לא תעשו את זה בעיריית תל אביב, אבל זה לא יכול למשך.
אני יודע מי יכול לעשות את זה, ואני מקווה שהוא יצליח לעשות את זה.
לא.
וזה אני? זאת המילה היחידה בתחום הפוליטי שאני אגיד בקטע הזאת.
תשים פקחים בכל העיר, או מה, יעבדו עם סירנות, תתרחקו מילדים,
לא, קודם אני אעשה סדר, תראה, אני אגיד לך, עיריית תל אביב נותנת משאבים כספיים לעמותות חב"ד. עמותות חב"ד פונות לוועדת התמיכות העירונית, ומקבלים איזשהו תקציב. חב"ד גם פונים לעיריית תל אביב לצורך הקצאת מבנים הם יושבים גם, חלק מהם יושבים במקלטים עירוניים ומבנים כאלה ואחרים. הם צריכים את עיריית תל אביב על מנת לקבל אישורים. הם עושים את החנוכיות, הם צריכים אישורים, הם עושים את התהלוכה בלג בעומר, עם 20 אירועים במרחב הציבורי, כל מיני חגיגות עם אומנים וכולי, בפארקים עירוניים וכן הלאה. יש מערכת יחסים. אני טוען שבשנים האחרונות הם הפכו להיות באמת כמעט התנועה הדתית העירונית, כי הם מקבלים המון, והם בסופו של דבר הם מראים גם לציבור השפיטים שלהם, וגם בכלל הם מראים תוצאות, הם מראים שהם שולטים בתל אביב, במרחב הציבורי, והם עושים אירועים המוניים, ואין להם בעצם מתחרים, ובעיקר הם עושים את האירועים האלה בתוך השכונות החילוניות, בתוך האזורים החילוניים. כי אם תיקח נניח את שס, שס פעילים בקרב הקהילה שלהם, בעיקר בדרום תל אביב, יש להם את הבתי כנסת, את הבתי ספר, את המוסדות שלהם, הם לא באים אלינו לרמת אביב, והם מחלקים סוכריות אחר הצהריים בשבת, כשילדים בני 12 משחקים כדורסל במגרש כדורסל של הבית ספר. הם לא עושים את זה. לחבד יש מטרה, לחבד יש משימה. המשימה שלהם זה להציל את הילדים או את המבוגרים החילוניים שטעו בדרך ולהראות להם את האור. זאת המשימה שלהם, זאת המטרה שלהם. ולכן הם עושים את הפעילות הזו. וגם חסידות גור, גם הדתיים האשכנזים, מה שנקרא, הם חיים בקהילה שלהם, יש להם את המוסדות שלהם, הם לא באים, והם גרים, אתה יודע, מעבר לכביש, בנווה שרת, בצד אחד, זה השכונה החרדית, בצד השני של הכביש, כבר גרים אנשים, נקרא לזה חילוניים, והם חיים בשלום, ואין שם שום אימותים ושום בעיות, ואין הם לא באים לאלה, ואין הם לא מתקרבים לאחרים, מבחינת לנסות ולשכנע אותם, או לקיים איזשהו פעילות מיסיונרית. וכאן יש חשיבות למנהיגות שבאה ועושה סדר, ואומרת עד כאן, ואומרת אתם צריכים לשמור על כללים מסוימים, ולא לאפשר מעבר לזה, כי זה מתחיל תמיד נורא נורא בקטן, ואנשים אומרים, טוב, קצת כמו שאמרת קודם, קצת יידישקט, מה אכפת לך, זה יהדות, אנחנו מדינה יהודית וכו', ולאט לאט זה מתגבר. והנתון הזה שבשנת 2009-2010, היו שליחים בודדים ברמת אביב, שהם רק הגיעו לרמת אביב, אנשי חב"ד, והיום כבר יש 22 בתי חב"ד בצפון תל אביב, בכל העיר 75 שליחים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חבר'ה האלה יודעים לעבוד, יודעים לעבוד. כן. הם, יש להם משימה, יש להם מטרה, יש להם המון המון המון
סבלנות. אתה מזהה גם רכישת נדלן? אני יודע מה, דירות, מבנים?
כן, יש דירות. אני לא יודע אם זה רכישה, אבל הם מטמיעים בשכונות, אני חושב שבמרבית השכונות, הם מטמיעים שליחים באמצעות זה שהם סוחרים להם דירה, והשליחים האלה מקיימים בתוך הדירה מעין סניף של חב"ד. אני גר בשכונת מעוז אביב ב', סמוך להדר יוסף, בשכונת מעוז אביב, שכונה קטנה של 500 יחידות דיור, יש זוג חבדניקים שהוא מוגדר כרב של מעוז אביב או המנהל סניף של מעוז אביב, משהו כזה, והוא אין לו מבנה ציבורי, הוא גר בדירה, ובדירה הזו זה מקור הפעילות, כן. עושה פעילות במרחב הציבורי, הכל במתק שפתיים, הכל נורא נורא בנחמדות, אבל אנחנו לא הקמנו בתים חילוניים בשכונות בעלות גוון דתי וחרדי בעיר.
רובן לדיאנסקי, אתה קושר בין ההפיכה השלטונית משטרית ובין התגברות הניסיונות לחתור לתל אביב?
בטח, בלי שום ספק בכלל. זה רק לאחרונה פורסם שרוטמן וחבר הכנסת מלול העבירו בהצעת חוק טרומית את השדרוג של רבני ערים, את החובה להקים שיהיה בכל עיר רב עיר אחד, ובערים הגדולות יהיו שני רבני עיר, והם יחזירו לתוך, הם רוצים להחזיר באמצעות החוק הזה, שהוא חוק פרטי, שעבר בטרומית, הם רוצים להחזיר את הרבנים השכונתיים, הפסיקו לקלוט רבנים שכונתיים ב-20 השנים האחרונות, והם רוצים שתהיה חובה להחזיר את הרבנים השכונתיים, להגדיל את מערך כוח האדם של הממסד האורתודוקסי החרדי ברחבי הערים, שזה התשתית הארגונית באמצעות המועצה הדתית. ובוודאי, אין לי, רואים את זה שיש ניסיון, ויש גם לא רק רוח גבית, גם משאבים, אתה יודע, לא מעטים. אבי מעוז קיבל לא מזמן 280 מיליון שקל על מנת להשתעשע בערכים שהוא מאמין בהם, שהוא יבוא אבוי לנו.
ואתה מזהה כבר גם ניסיון להגיע למערכת החינוך? זאת אומרת, זה כבר שם או שזה נבלם?
תראה, אנחנו בעיריית תל אביב יש הקפדה לא להכניס עמותות כאלה לתוך מערכת החינוך באופן רשמי. אבל גם אם כרגע הם לא הצליחו להיכנס לתוך מערכת החינוך, זה לא אומר שהם לא יצליחו, והם לא יצליחו מה שנקרא בדרך המלך באמצעות זה שהם יקבלו גושפנקה ממערכת החינוך הממלכתית הלאומית. ואני רואה גם בכך שחבדניקים עומדים מחוץ לשערי בתי הספר, ותופסים ילדים מה שנקרא קהל שבוי, ומקדמים דרך זה את האידיאולוגיה שלהם, וזה בהחלט, אני רואה ש... אם לא תהיה, בתל אביב יש לה מזל אחד, אני תמיד אומר שיותר קשה להיות ראש עיריית אופקים אשר ראש עיריית תל אביב. לתל אביב יש מספיק משאבים שיכולה גם למנוע את הכניסה של אותם, של אותם עמותות, של אותם ארגונים, וגם להחדיר ערכים משמעותיים של שוויון, של כבוד האדם, של חילוניות,
דמוקרטיה, אל תשכח, חשוב.
בוודאי, כן, דמוקרטיה, נכון.
אוקיי, ראובן נדיאנסקי, אני אעצור כאן, ואני אאחל לך כמובן בהצלחה בבחירות, כי אני אדם מנומס, לא דיברנו פוליטיקה, דיברנו בעיקר על הדתה, וניסיונות להשתלט על תל אביב החילונית. המון תודה שפינית קצת מזמנך עמוס בימים אלה.
בשמחה, תודה לך.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.